ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש לבעלי הפשט, לפרשנים שהמיתודה שלהם מפשט, יש להם בפרשה שלנו בעיה לא פשוטה לגמרי. אפילו על פי הפשט, סיפור של איזה מלאך, של איזה איש, של איזה מאבק, מאבק בלילה לפני המאבק הגדול, והמאבק הזה אמור כאילו להכריע את המאבק שאמור להיות מחר. אז כמובן ש אם סוקרים את כל ה אני יכול לזכור את כל האפשרויות, הרי היה גם איזה צד ריאלי. מה פירוש ריאלי? עד היום יש מצווה של איסור אכילת גידן השם מהצליעה הזאת. אז התליעה הזאת הייתה בפועל. אז באמת יש כאלה שאמרו שבאמת זה היה כל כולו חלום. רק זה היה חלום כל כך דרמטי שזה השפיע גם עליו במצב הערנות שלו גם כן את הצליעה הזאת.
הפסיכולוגיה,
סומטיקה, זה בעיה לגמרי לא פשוטה. והייתה לו, זאת אומרת, מי שמצד אחד רוצה להיות נאמן לפשט, אבל יש לו גדודים של פרשנים שאמרו כמה הרכבות, נדמה לי שהוא עשה את הדרך יפה. ענייני פרשתנו צופים הן לפרשה שלפניה ויצא, ואין לענייני הפרשה שלפני פניה, תולדות, הפותחת את מגילת יצחק. זה גם פטנט שהוא גילה בכמה מקומות במדרשים, מדברים על למשל הסוגיה בגיטין, תורה מגילות מגילות ניתנה. זאת אומרת שכבר חז"ל, נדמה לי גיטין סמך, כבר חז"ל השתמשו במינוח לא סדרה ולא פרשה, אלא מגילה. זאת אומרת, מגילה שהיא אמורה להקיף נושא. אז יש כמה מגילות, אז יש מגילת יצחק. בחז"ל כתוב מגילות, מגילות לא כתוב השמות. אבל אם אני מקבל את העיקרון, מה שנקרא בלשוננו המודרנו סוגיות, מבינים שישנה סוגיה, סוגיה של יעקב, סוגיה של עשיו וכו' וכו'. אבל זה נגלה, זה מתגלגל לכמה וכמה פרשיות. ומעגלות עניין שנפתחו שם, ננעלים בפרשתנו. זאת אומרת, זה דבר שפולש מפרשה לפרשה, החותם את הפרשה שלנו, את מגילת יצחק. כך למשל, ננעלים בפרשתנו מעגלי הנבואה שנאמרה לרבקה בעת הריונה, ונעשים בפרשתנו מציאות ממשית. המעגל של הרשע בנבואה, שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאייך ייפרדו, ננעל בפרשתנו על דרך זה הולך לכאן וזה הולך לכאן. כי איזה סיום, הייתי אומר טכני, אבל שיש בתוכו דרמה. וישו ועשיו ביום ההוא, עשיו לדרכו שעירה, ויעקב נשא סוכותה. דהיינו, הם נפרדים. כמובן שהפרידה הזאת היא משמשת למשל, מניין ראיה שצריכים להתחיל לבנות את הסוכות במוצאי יום הכיפורים. וישו ועשיו ביום ההוא לדרכו שעירה, ששולחים ביום ההוא את השעיר למדבר, ויעקב נשא סוכותה, אז צריכים ללכת לבנות מיד סוכה. איזה רמז בדבר הזה. אבל זה רמז הרבה יותר מאשר סתם רמז. זאת אומרת, בתחילת וישלח כולנו מתוחים מה יהיה טיבה של הפגישה. והפגישה הזאת מסתיימת בצילום טכני. מה הרגיש עשיו אחרי שהוא הולך לדרכו שעירה, ומה הרגיש יעקב כשהוא מגיע כבר לארץ ישראל והוא בונה לעצמו סוכות? זה צילום רק של תנועות, אבל אנחנו אמורים להשלים את מה שטמון מאחורי הדברים כגון אלה. עובדה היא המדרש כבר שואל את זה, יעקב הוא אמין. ומה אומר יעקב לעשיו? עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. נו, מתי הוא יקיים את זה? זה המדרש שואל, והמדרש נותן מיד תשובה אסכתולוגית. כשהוא אומר, הוא עתיד להור, נעשה עוד את החשבון ההיסטורי. ועלו מושים בארציון לשפוט את הר עשיו. זאת אומרת, עשיו האיש, יעקב האיש, מדברים היום מחר אני אבוא אליך. הוא אומר, חכה חכה, בסוף ההיסטוריה אני אבוא אליך. הנה דוגמה של מפגש היסטורי ועל היסטורי שכתובים בתורה עצמה. אז זה בקצרה, ולאחר מכאן, גם על דרך ארוכה, אתה רוצה לדעת את כל תולדות עשיו? בגילת עשיו הוא אדום, הפרשה שלנו מסתיימת ברשימה ארוכה מאוד של אלופים ושל סיפורים שהיא חופפת תקופה הרבה יותר לפני מלוך מלך בישראל. מעגל המציאה, זאת אומרת, האמצע של הנבואה שנאמרה לרבקה, לאום מלאום יאמץ, הולך וננעל תחילה בהכנות למלחמה שערך כל אחד מן האחים. יעקב כל אותו לילה מתכונן, מחלק את המחנה, ועוד עושה בסוף סיור אחרון לראות אם הכל בסדר, ואז תופס אותו האיש ההוא. ונינה לאחר מכאן במאבק שמתנהל בין המלאך שרו של עשיו לבין יעקב בלילה ההוא עד עלות השחר. זאת אומרת, התורה עצמה עוטפת את הסיפור בכל מיני מושגים על גבול הנסתר. גם מעגל הסיפה, רב יבוא תאיר, נינה לדור בפרשתנו. יעקב, שקנה מעשיו את הבכורה, וסבר שכך יעשה לרב, הרי מה שהבטיח גם בנבואה וגם בברכה של יצחק, הוא יעשה לרב לבכור, וכן במעשה הברכה במצוות אמו, עובד בפרשתנו את עשיו, בדיוק הפוך, משתחווה לו שבע פעמים וכו', על דרך ששליט כנוע עובד את המלך הגדול, באיזה מקום שהוא יש איזה דיספרופורציה גמורה בין הציפיות לבין הבפועל. ואותו הדבר ניתן לומר גם על ברכת יצחק. אומרים לו, הוי גביר לאחיך. הבדיחה העממית מבקשת לבטא את הדילמה שכתובה כאן. יהודי מגיע מאיזה עיירה קטנה ברוסיה לאודסה. נו, מסתכל בהר. נו, נו, חלקו של עשיו גם כן לא כל כך רע. הוא חי בעיירה, הוא הכיר את הגוי. אז הגוי הזה היה מסכן. אז הוא חושב לנו, אני יעקב, הוא עשיו. אבל כשהוא מגיע לאודסה ורואה את חלקו של עשיו, אז הוא חושב, נו, בכל אופן, יש לו איזה בתים גדולים, יש לו עושר גדול וכדומה. על כל פעם, הגביר נכנע לאחיו שוויתר על בכורתו, וכך נעשה כביכול צעיר, ובאשר לדורות אנחנו מיד נראה. מכאן אנחנו מגיעים ליסוד הגדול שיחסי אדום וישראל במקרא. מעגל הברכה שנפטר בברכת יצחק ליעקב בחושבו שהוא עשיו, ננעל כאן במעשה המנחה הגדולה בהיקפה ששלח יעקב לעשיו. ובדברי יעקב חוזר על אותו מעשה, שם הוא נותן ליצחק וכאן הוא נותן לעשיו. אמנם מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי מידי, קח נא את ברכתי אשר הובאת לך. מעגל טענותיו של עשיו, הדורש את השם יעקב לגנאי, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח ונתן לקח ברכתי, ננעל בפרשתנו הפוך פעמיים, גם כן ברכה. תחילה בידי המלאך, שרו של עשיו, ששינה את השם יעקב מגנות לשבח. הרי מה אומר עשיו? ויעקבני, הוא אומר יעקב, לא יקרא, ובברכה שברחוב. ולאחר מכאן בא לברכות בכבודו ובעצמו, שאף הוא שינה את שמו יעקב לישראל, וברחוב ברכה מן הברכה שנתברך בשעתו אברהם. מעגל צעקתו המרה של עשיו ובכיו הזועק לשמיים, ויזעק זעקה גדולה ומרעד מאוד, ועשיו קולו ויף, ננעל בפרשתנו על דרך החיוב. וירוץ עשיו לקראתו ויחבקהו ויפול על צווארו וישקהו ויבכו. פעם נוספת עשיו בוכה, אבל כאן הוא בוכה בכייה של פיוס, בכייה של אחים שנפגשים זה עם זה, שניהם כאחד, וכדברי עשיו יש לי רב אחי, יהיה לך אשר לך. גם מעגל המסתמה שסתה מעשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו ננעל כאן גם הוא על דרך החיוב כאמור למעלה. יתרה מזו, שני האחים עוסקים יחדיו בקבורת אביהם. זה לא הייתה רק ידידות דיפלומטית, אחר כך היה לה קיום מעשי, ובכתוב החותמת מגילת יצחק, במה יסיים, ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. אז הוא מדגיש בא עשיו בראש, הרי אצל יצחק וישמעאל, אז כתוב הפוך, אז זאת אומרת, יעקב בפגישה המשותפת או במפעל המשותף של האחים בקבורתו של אביהם, עשיו נשאר עם המדרגה המיוחדת שלו. מעגל הברכה שברך יצחק את יעקב במודע, אחרי שרבקה אומרת לו לפני צאתו לחרן, ברכה שעיקר תפילתה למקור הברכות, שייתן ליעקב את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוקים לאברהם. ננעל כאן בפרשתנו, במעשה ההיאחזות של יעקב בשני עברי הירדן. כבר דיברנו על כך, שלמעשה כל ההתנהלות של אברהם היא על עבר הירדן המערבי, מה שאנחנו מכירים. ומה קורה עם המזרחי? אז יעקב הוא שם בעל הבית. יעקב הוא אבל הבית בחייו, בצפון עבר הירדן המזרחי, דהיינו, הגלעד במעלה. בארץ הגלעד בסוכות ובעשיית ארץ שכם לארץ העברים, וכבו יעקב אל יצחק אבי ממרי קריאת ארבע, היא חברון אשר גר שם אברהם ויצחק וישבתו שם. אז אברהם דיבר על עבר הירדן המערבי ויעקב מיישם את זה. נוסף על זה יעקב גם משלים בחלקו הצפוני של עבר הירדן את ישיבתו, הוא יושב שם בסוכות וכו', והשלמנו את העובדה הזו, דבר שאולי נדמה לי שבפרשת ויחי הוא מדבר על זה, שבמסע הלוויה של יעקב השלים יעקב את עבר הירדן המזרחי בצד הדרומי שלו, ולכן אבל מצרים, עבר גדול, זה היה בעבר הירדן. זאת אומרת, עבר הירדן, נאמר בערך מים המלח ודרומה, חוץ מהחלקים של עשיו, שם יעקב סלל את מסע הלוויה שלו. והוא הדבר באשר למעגלות שנפתחו בפרשת ויצא, הנדר שנדר יעקב בצאתו את הארץ, שעיקרו עשיית בית אלוהים, ננעל בפרשתנו בשובו אליה. עובדה היא שבפרשה הקודמת, כשהקדוש ברוך הוא כאילו מנמק ליעקב, למה הוא צריך, אשר נדרת לי איש לקום, הוא צריך ללכת לעזוב את לבן כדי לקיים את הנדר. מעגל הברית שקראת לבן עם יעקב על בר תחומי גבולין, בו חתמה הפרשה שלפניה, ולפיו הודה לבן הארמי באדנותו של יעקב על ארץ הגלעד. למעשה, מה המשמעות הטריטוריאלית של הברית? משמעותו, חיזבאללה, חלב, כל המקומות הללו שעכשיו יש לנו שם קצת עסק, לטובה, חס ושלום, הפוך, באיזה מקום שהוא זה מחלק את סוריה בצד הזה של הפרט. לצפוני זה נניח עד לבוא חמת, ואילו החלק הגולן הסורי הוא למעשה מקום שלבן הסכים, או השבטים הארמיים הסכימו שזה שייך ליעקב. אז עד זה ננעל בפרשתיות בקריאת שמות לחבלי השונים ובמיין בית בסוכות ובקריאת השם על המקום. וכשם שננעלו בפרשתנו מעגלות שנפתחו בפרשות שלפניה ושלפני פניה, גם בתולדות וגם בויצא, כך הולכים ונפתחים בפרשה שלנו מעגלות חדשים. והעירון הוא בפירוש על כל מעגל ומעגל חדש במקום. רואה את מה שכתבנו על המעגלות במבנו ספר. עכשיו מתחיל הדברים היותר עמוקים. היסטוריה ומטה היסטוריה נושקות זו לזו. כאן יש... נדמה לי שכל הזכויות שמורות ליצחק ברויה. אריסטו כתב ספרים, וספר בין הספרים של אריסטו, ספר אחד קרוי פיזיקה. ששם הוא מדבר על פיזיקה. הוא כתב ספר אחר, שאין לו שם של אריסטו, אלא הוא ספר שעוסק ברוחניאס, באלוהות. פרשני אריסטו ובאים אחריו קראו לספר הזה מטה פיזיקה. למה? מטה ביוונית זה אחרי. הספר שבא בסדרת הספרים של אריסטו, הספר שבא אחרי פיזיקה. אז למעשה ביסודו הוא שם טכני. ספר שאחרי זה. גם בפילוסופיה היוונית וגם עד ימינו, לכל עיסוק בעניינים רוחניים, שמימיים, קוראים מטאפיזיקה. משהו מעל הפיזיקה, אבל משהו אחורי. זה כמובן, אחורי הפיזיקה במובן ערכי. אם כי מהבחינה הלשונית ההיסטורית, זה בא משהו טכני. היסטוריה. ההגות, ההלכות, הנוגות, ההלכות ההגיוניות, הנוגעות להיסטוריה, קוראים לזה היסטוריוזופיה. זאת אומרת, הפילוסופיה של ההיסטוריה. נדמה לי שאני לא טועה. יצחק ברויר, הוגה דעות גדול מכובד, כתב ספר מוריה, נחליאל וכו' וכו'. הפרופסור ברויר הוא בנו. טבע מטבע מטה-היסטוריה, על הדרך. של מטאפיזיקה, זאת אומרת, יש כללים רוחניים שעל פיהם ההיסטוריה מתנהלת. והוא קרא לזה מטא-היסטוריה. כשאנחנו מדברים, ניקח אותו מה החזל שהזכר, שעד אשר אבוא על אדוני סעירה, שאמורה להיות בסוף ההיסטוריה פגישה בין התרבות האדומית שיהודי אירופה, קראו לה אדום רומי, בעקבות דברי חז"ל. זאת אומרת, נניח שיש כמה גם בעיות בהלכה בין הנצרות לבין האסלאם. אז מה שקשור לאסלאם אמרו שזה ישמעאל. מה שקראו זה אדום. אבל שאמורה להיות איזו פגישה ש... הניצחון יהיה לצד יעקב, זה אידאה שנעוצה במה שכתוב אצלנו בפרשה. אז זה הוא אומר, זה כבר לא היסטוריה, זה הגות. אז הוא קרא לזה מטה-היסטוריה. על סמך זה הוא עשה פה את השימוש. היסטוריה ומטה-היסטוריה נושקות זו לזו. יחיד הוא דניאל המדבר במפורש במלאכי מעלה המשמשים בתפקיד של שרים, הממונים על גויי ארצות ומלכיהם. דבר שאנחנו מכירים אותו הרבה בדברי חז"ל. ביקש שר של מצרים לומר שירה, ביקש זה לומר שירה. זאת אומרת, הרעיון, האידאה, יש לזה גם שימוש מדרשי. הרבי מגור, בעל אמרי אמת, שנמלט מן השואה, נדמה לי שבפסח שהוא ישב פה לבד, אז הוא יציא דברים. אני אגיד במאמר המוסגר, במלחמת העולם השנייה, באו אל רב אריה לוין שיקלל את הנאצים, שלא היה. אז הוא אמר, אני לא מקלל. תכוון לומר, אפילו את הנאצים, להוציא כללה מהפה, זה לא תפקיד של האנושי. אז איך הרבי מגור יכול היה לומר מילה קשה על היטלר ועל גרמניה? הוא אומר, נדמה לי שגם שר של גרמניה לא ייתנו לו להגיד היום שירה. זאת אומרת, הוא אמר, מה, אני בן אנוש יכול להתמודד עם גרמניה, אני מדברים פה, אלא מה, אתה מדבר על האידאה, אז הוא אומר, שר של גרמניה. זאת אומרת, השרים זה המודל שמייצג את הרעיון הלאומי. אז בחז"ל זה מופיע הרבה פעמים. במקרא מופיע רק פעם אחת אצל דניאל. משם גם עולה שגורל גויי הארצות ומלכיהם תלוי בתות המלחמה שמנהלים שרים ביניהם במרום. הקרב העיקרי הוא למעלה. הקרב העיקרי הוא אידאה. הקרב העיקרי הוא רוחני. מה ששם מוכרע בהתמודדות נותן את ביטויו בשדה הקרב האנושי. לשון אחר. המלחמות שמנהלים גויי ארצות ומלכם למטה על הארץ אינן אלא בבואה של המלחמות שמנהלים שרים למעלה במרום. וזה הרי זה היסוד של המלאכים. ואילו פרשתנו המדברת במאבק שנאבק האיש עם יעקב סמוך למעבר יבוק, מתייחדת בכך שאין היא מדברת לא במלחמת שרים למעלה ולא במלחמת מלאכים למטה, אלא במלחמה יחידאית בתולדות אנוש. מבחן את זה יפה. אנחנו מכירים שני מישורים. מישור רוחני לגמרי, בלשונו מטה היסטוריה, מה שלמעלה. אנחנו מכירים מלחמה, מלחמה, מלחמה כפשוטו. החידוד שנולד כתוצאה מהגישוש בסוגיה הזאת, אולי מסתם אמרתי את זה כבר כמה פעמים, בת הייתה לאברהם ובכל שמה, אז למה הוא היה צריך להטריח את אליעזר? לנסוע, למצוא את רבקה, יכול היה להשיא את בכל ליצחק. והתשובה המחודדת, הוא רצה אישה על פי פשט, ולא על פי דרש. כמעט הייתי אומר שיש בה, וזה אפילו חתיכת אפיקורסס. זאת אומרת, בעיקרון יש עולם רעיוני, ויש עולם טכני, ויש השפעה ביניהם, אבל שיש מפגש ביניהם, זה רק אצלנו יחידי בתנך. זה שאתה מדבר על דמות לא אנושית, מלאך, שנאבק, ונדמה לי ש... אני לא זוכר מי מהפרשנים הגבוליים, אומר, למה הוא היה צולע על יריחו? כי כל הלילה הוא נרדם שם באפיק של היבוק. וכשהוא נרדם אז הוא קבל רומטיזם, אז הבוץ הלך שהרגל שכבה לו, הוא בבוקר לא יכול היה למתוח את השריר של הירך. אז זאת אומרת, זה ניסיון למצוא הסבר, כמו שאמרת, פסיכומטי לאיזה תופעה. אבל כל הדיחוקים הללו הם תולדה של העיון במעבר המיוחד הזה. מלחמה בין איש אלוהים מלאך, שלוח ממרום, בלשון חז"ל קוראים לו שרו של עשיו, לבין יעקב איש תם, וזו לא מתנהלת לא במרום כי מלא אדמות, זה התנהל שם, אי שם באפיק של הירדן. והמופלא בדבר שהאיש ילוד אישה יעקב גבר על האיש המלאך השלוח עליו בשליחותו של מקום, ועלז אף נאלץ בסיומו של המאבק להודות בניצחונו של יעקב עליו, וממילא אף באדנותו. זאת אומרת, הציפייה הטבעית שלנו הייתה שמלאכים יותר חזקים מבני אדם, ופה הוא ביעז אמר ביוחל, הוא הצליח לנצח אותו. יתרה מזו, הוא אף מברכו בברכה שיש בה משום הסרת הגנות מן המדרש שדרש עשיו על שמו של יעקב. כשהוא אומר לא יעקב יאמר עוד שמך, אז הוא לא אמר שהוא יעקב של עקבה, של רמאות, אלא הוא מוסיף לו דבר, הוא במתן לו שם חדש שיש במהותו יושר. ישראל, אם אתה מנקד את זה בסין הפוכה, ישר, ישר עם אל, שררה והאדנות כאחד. והיא אומר, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל. עם זאת, למרות הניצחון הגלובלי, יצא יעקב נגוע, פגוע בגופו, כי נגע בכף ירך יעקב. אתה שומע מיד נגעים ופגעים. זוכרים שמזמור צדיקה בתהילים יושב בסתר, מכונה במשנה פעם אחת נגעים ופעם אחת פגעים. נגעים כי נגע לא יקרבו עליך, פגעים כל מה ש... כל המפגעים שישנם שם. ורק אחר זמן חזר לאיתנו ונעשה שלם. כבר ראשוני ראשונים נחלקו בעניינו של גוף המעשה המופלא, שפשוטו הוא בחינת מה שאחר הטבע, מטאפיזיקה בלעד, ובמשמעו לדורו ולדורות. אז הוא מנסה עכשיו לומר מהם הגדולים של הראשונים, ונפטר בדברי ארבעת הראשונים בפשר גוף המעשה. הרמב״ם פירש שכל הכתוב בפרשה הזאת במראה הנבואה היה. הרמב״ם כאן לשיטתו כולל גם את מה שיש בראש פרשת וירא על המלאכים ועל כל הסיפורים. דהיינו, והרמב״ם הזה הותקף בהרבה מקומות, אבל הוא נשאר, כי מה שהנחה שם את הרמב״ם זה הכותרת. וירא אליו השם באלוני ממרא, ולא כתוב מה הוא אמר לו. אז הרמב״ם פרש וירא אליו באלוני ממרא, כותרת. וכל מה שבא אחרי זה, זה סיפור של מה שהיה במראה. רש"י הרגיש בקושי, והפירוש שלו היה, הוא בא לבקר את החולה. אז זאת אומרת, רש"י אמר, רגע, מה קראנו בסוף פרשת לך לך, שהוא נימול, אז צריכים לראות מה שלמה. אז רש"י פרש, זאת אומרת, רש"י הרגיש יחד עם הרמב״ם בקושי, אלא הוא נתן תשובה, וזה נתן תשובה, אז הוא נתן תשובה אחרת. אז כתוב הרמב״ם כך, וכך אני אומר, זה התרגום של הרב קפח. גם בפרשת יעקב, ואומרו ויאבק איש עמו, שזה בצורת החזון, כיוון שנדבר בסוף, הרמב״ם למד מכיוון שמה כתוב בסוף? בסוף כתוב שהוא מלאך, והיא כמו פרשת אברהם, אשר בה הקדים הודעה כללית, וירא אליו השם, אז שם כתוב, ואחר כך בא לבאר איך היה הדבר, דהיינו, איך התגלה השם, מה טיב ההתגלות, זה מה שכתוב על מלאכים ועל... הרמב"ן התקיף שם את הרמב"ם, ושאל אותו, אז הכל דמיון. נדמה לי שאם אני הייתי צריך לסנגר על הרמב"ם, הייתי אומר, אני מודה לרמב"ן. אבל אז איפה הגבול? הגבול הוא בעקידה. למה? כי את העקידה גם הרמב״ם לא יכול לפרש בצורה של חזון מלאכי. כי הרי הקושייה הבסיסית בעקידה, הקדוש ברוך הוא לא ידע את התוצאות. והתשובה היא, רצו להראות לאברהם איך בפועל הוא נמצא. אי אפשר לפרש שאברהם בדמיון נבואי רצה להקריב, כי אחרת איזה מין ניסיון זה. אז, ואנחנו כבר יודעים שהרמב״ם אמר שפרשת העקידה היא מיוחדת במינה. זאת אומרת, הרמב״ם ימשיך במחלוקתו עם הרמב״ן, אבל יודע לו ביסוד הזה של העקידה שמגוף הדבר הוא מוכרח להיות מעשה בפועל בחיי המעשה. אבל כאן הרמב״ם אמר שהכל זה רעיון נבואי. ואחר כך בא לבאר יחי אדם, וכך ביעקב אמר, וילדו מלאכי אלוהים, ואחר כך בא לבאר יחי ראשי פגעו בו, ואמר, זאת אומרת, הרמב״ם אמר רגע אחד, מה כתוב בסוף פרשת ויצא? ויפגעו מלאכי אלוהים, אפשר היה לצלם את זה? להשתתת הרמב״ם לא, כי רק יעקב ראה את המלאכים. אז זה המחזה נבואי, המחזה הנבואי הזה ממשיך הלאה. ואמר שהוא שלח שליחים, הוא פעל ועשה, ויוותר יעקב לבדו. וזהו מלאכי אלוהים האמור עליהם בתחילה. הרמב״ם אמר גוואלד, מה כתוב שם? ויפגעו מלאכי אלוהים. זאת אומרת, יש לו חוויה נבואית, יש לו חוויה רוחנית. החוויה הרוחנית, אותם מלאכים שהוא פגש, אנחנו משוחדים בגלל הרש"י. מחלקת העלייה, מלאכי ארץ ישראל, מלאכי, יש חילופין, יוכלו ורוצים, מחתימים ויזות, יוצאים, הולכים, עושים. אבל הרמב״ם אמר רק רגע, זה היה מחזה נבואי. המחזה הנבואי הזה נמשך כשהוא מגיע לפגישה ביבוק. וכל ההיאבקות והשיחות הללו במראה הנבואה. ואם תטמע ותשאל, זה כבר המשך הרמב״ם. אם אכן כל הכתוב בפרשתנו במראה הנבואה היה, כיצד תפרש את מעשה צליעתו של יעקב? ויגע בכף ירחו ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו ואזרח לו השמש והוא צולע על ירחו. ושיב לך הבן, רבי אברהם הבן של הרמב״ם. זאת אומרת, מצינו בכמה וכמה מקומות, לעתים יש לי דמיון, כל מיני קושיות על הרב קוק, רב צבי יהודה הרגיש חובה לתרץ אותם. כל מיני שאלות ששאלו על הרמב״ם, יש לנו אפילו תשובות. יש כמה תשובות שרבי אברהם בן הרמב״ם נשאל מה אבא סבר ככה, מה אבא סבר ככה, ויש לנו גם תשובות מעניינות מאוד. אני מביא את זה רק לדוגמה. הרמב״ם בפירוש המשנה אומר שאני מתכונן לכתוב ספר, או אקרא לו או ספר הנבואה, או ספר על פירושי האגדות של חז"ל. הספר הזה לא הגיע לידינו. רבי אברהם בן הרמב״ם נשאל, מה, יש ספר כזה? אז הוא כותב, וירא משה מגשת אליו. הוא אמר, אבא, הוא בחר פסוק בתורה, אבא משה חשב שזה דבר חשוב, אבל זה היה יותר מדי בעוצמה, והוא החליט לא לכתוב את זה. זאת אומרת, בכמה מקומות רבי אברהם בן הרמב״ם מגן על אביו. אז רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, ואל תטמע איך זה במצב שאינו במציאות אלא בדמיון, שרי האדם יראה בחלומו כאילו הוא נוסע ויקץ, ויראה בחלומו כאילו הוא קריקו אותו. הבדיחה העממית היא שילד מתעורר, עייף מאוד. מה, לא ישנת בלילה? כל הלילה חלמתי שאני לומד. אבל האמת היא, אנחנו לעתים לא מרגישים נינוחים ולא נרגשים רגועים, כי השינה לא הייתה מסודרת, בהחלט יכול להיות. אני לא יודע, מסתום את זה תלוי גם בגיל וכו' וכו'. יש אנשים שהוא קם בבוקר אחרי שהוא היה 8 שעות במיטה, אני מדייק, הוא לא כתוב שישן, הוא היה 8 שעות במיטה, והוא לא ישן שינה רגועה, אז הוא עייף. אמר רבי אברהם, יכול להיות גם אותו דבר כאן. ויקץ ברגע של כאב, לפי שהאיברים מתפעלים על ידי כוח הדמיון. אבא שלו היה רופא. ואם יהיה כך על ידי השפעת החלום הרגיל, כל שכן שיהיה על ידי השפעת מראה הנבואה. אם אדם עובר חוויה עמוקה של נבואה, אז זה עצמו לא עושה אותו נינוח. הרד"ק תפס את שיטתו של הרמב״ם, אבל הוסיף נופר משלו, שעיקרו של המעשה עשה פה כאין פלגינן כזה. עיקרו של המעשה היה במראה הנבואה בחלום, אף על פי שמצא עצמו צולע בהקיץ. זאת אומרת, יכול להיות שהוא באמת צלע בפועל, אבל כל זה כתוצאה מחלום לא רגוע. ובפירושו לפסוק חפטטיתים, וכן מצאנו שהוא מלאך, וראהו בהקיץ ממש פנים אל פנים, מה שלא ראה כן פנים אחרות, ונגע בכף ירחו. התמה איך ניצא נפשו ממנו, ומאחר שראהו ממש, ומראה המלאך נורא מאוד, אף על פי שהיה במראה הנבואה, הנה נשאר בו דבר כאילו היה בממש. הרד"ק הלך בין הטיפות. זאת אומרת, יסודו זה היה חלום, אבל זה היה כל כך דרמטי, זה היה כל כך מרשים, שזה נותן לו את ההשפעה. נדמה לי שאפשר, בחוויות שלנו, יש איזה חלום, או שאתה אחד מתעורר מהחלום, הוא כולו מזיע, זיעה קרה. זאת אומרת שיש גם תגובות פיזיקליות שאתה יכול לבדוק אותן כתוצאה מן החלום הזה. ועוד פרש רד"ק, שהדברים אמורים במלאכי אברהם ולא, כי זה, כל זה היה יכול להיות בדמיון, אבל זה היה בנגיעה, בתגע, ואי אפשר לא גוף. וכך אמר שלבש גשמות לשעתו על דרך המופת. לא הייתה לו ברירה, ואמר, זה היה, בקיצור, אפשר היה לצלם לפי זה. זאת אומרת, זה היה רוחני שהתלבש בצורה גשמית. ואילו הרמב"ן חלק קשות על שיטתו הפרשנית של הרמב״ם, וסבר שאין להוציא את הכתובים המדברים במעשי אבות, שם באברהם, כאן ביעקב מפשוטם, ויש לפרשם בגבייתם. ואם זה מודה הרמב״ן לרמב״ם, שראיית המלאכים ושמיעת דבריהם במראה הנבואה היה. ונתאים ונאמר, שסיפור מעשי המאבק שזור וארוג בגוף הפרשה. בתורה זה מופיע מאוד מאוד בלול, והינו חלק בלתי נפרד ממנו. לפני אותו המעשה המופלא בלילה הוא, פרש יעקב בליבו, מה ראה לשלוח לעשיו את המנחה ששולח מלך כנוע ליעקב, לעבדך ליעקב, למלך גדול שלו הוא כנוע. מה עשה יעקב אותו לילה? הוא למד מוסר. הוא עשה חשבון הנפש, הוא התחיל לחשוב כל מיני דברים, והדברים הללו הם שמופיעים בתורה. כי אמר בליבו, הוא כמובן נכניס בסוגריים את מה שלא כתוב בתורה. אך הפרה פניו המנחה הולכת לפניי, ואחרי נראה פניו אולי זה, ואילו בבוקרו של יום, לאחר אותו מעשה, קורא יעקב למקול פניאל, פנואל, ואומר כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנה את זה, הרי לשונות פנים פותחים ונועלים את המעשה המופלא. אולי יישא פניי ופנואל, ואילו הלשון ותנצל נפשי, בא להשיב על הבעיה הקיומי שזכרה יעקב בתפילתו, אצילי נינה מיד אחי מיד עשיו, פן יבוא ויקן יהיה מלבנים. ומכאן אפשר שלא בא המאבק, אלא לחזק את יעקב ולאמצו. זאת אומרת, בוודאי שהמאבק הזה הוא מודליסטי. מה שיראה ליעקב, ובסוגריים, בחלום או בחזון או בדבר המורכב משניהם, זה אמור להיות הוראה לדורות. וכעת למשמעות של המעשה לדורו ולדורות. דומה שלא ניתה אם ניתן, שעיקר מעשה בא לרמוז ליישומה של הנבואה שנאמרה לרבקה, אם יעקב ועשיו, בראש מגילת יצחק. ויאמר לה, השם שני גויים, שני אלומים מהעיר פריד, לא מלום יאמץ. כל זה יאפר למציאות ממשית. ולפי זה אף ניתן לומר שהזיהוי, שזיהו חזל את האיש, האלוהים, המלאך, כל מיני שמות, עם שרו של עשיו מכוון לעומק פשוטו של כתוב. זאת אומרת, יש פה סיפור פרסונלי של אישים, אבל הוא מודל של מה שההיסטוריה היהודית תחווה. בפועל היו כבר באותה שעה שני אחים בעלי מעמד מדיני, ולהם אחוזות במרחב שניתן לאברהם בברית. יעקב בתוקף הברית שקראת עם לבן על דבר חלוקת חבלי עבר הירדן המזרחי לשני שטחי השפעה. משהו מעין אסד, חיזבאללה, דאש וכל המייס האלה שמתרחש שם בחלק מן האזור שאנחנו מדברים, הולך ונאחד בחבל סוכות שבארץ הגלעד, ומשעבר לארץ כנען, עושים בניו את ארץ שכם לארץ העברים, והולך ונאחז בארצות מגורי אבותיו. זה מה שכתוב אצלנו ביעקב הולך ונאחז בא אצל יצחק ומשתלט שם על השטחים. ואילו עשיו הולך מדעתו ועוזב את ארץ כנען ונאחז בארץ שעיר שבמזרח לערבה, פטרה, דרום עבר הירדן של היום. כך כתוב על דרך הקיצור בפרשתנו, ובשינוי על דרך ארוכה במגילת עשיו הוא אדום, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, ושם הוא עושה את הר שעיר להר עשיו, ואת ארץ שעיר לארץ ארוזתו, קורא את שמו עליה שדה אדום, ארץ אדום, ומייסד שם מלכות לפני מלוך מלך לבני ישראל, כיוון שהתורה לא רואה את עצמה חייבת לספר את כל תולדות עשיו, אז הוא עושה את זה בקיצר. ואנחנו נפגש בזה ברש"י, בראשית וישב. יעקב נבהל כשאתה קורא את כל פרשת אדום, ואתה רואה כבר לפני מלך מלך בישראל, בישראל עוד משחקים במשחק ילדים, ושם כבר יש אדום ויש מלכים ויש סיפורים ויש סיפור שלם עוד. באמת מפחיד, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תפחד, אש יצא, אבל בפועל הייתה שם מלכות מזור. וכך נעשתה הנבואה על דבר ייפרד ולמציאות ממשית. ולמותר להעיר שעניין המאבק בין האיש ובין יעקב הוא ראשית יישום מטה היסטורי של הכתוב בנבואה ולאום מלאום יאמץ. וכאן פרש האיש, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. ובאשר לספר של הנבואה ורב יבוא צעיר, יש להבחין בין יישומה לדור ובין יישומה לדורות. לדור, דור יעקב ועשיו, נוכח יעקב שקניין הבכורה לא זיכה אותו במעמד של רב ביחס לאחיו, וכיוצא בזה לקיחת הברכה, אומנם במצוות אמו, במרמה לא עשתה אותו באותה שעה לגביר לאחיו, היפוחם של דברים, הוא תופס דרך מדינית שנהגו מלאכים כנועים, כשהוא שולח לו מנחה, ושולח מנחה למלך הגדול, והולך וחולק לעשיו כבוד מלכים, והשתחו שבפעמים מתגלגל וכו'. ושהוא על דרך הרווחת ביחסים בניהולים במרחב כולו, כך היה מקובל. ובאשר לדורות, ראו מה שבארנו בסיכום, למגילת עשיו ואדום, על דבר היחסים הנפלאים שבין הלאומים האחים. העולה מן הדברים, שמעשה המאבק ארוך על דרך של מטה-היסטוריה הנושקת להיסטוריה. זאת אומרת, יש עובדות בפועל, אבל יש פה רמזים למשמעויות שמבצבצות מפה. ועוד דומה שהמאבק, מעשה המאבק הלילי, ובייחוד הנגיעה, הפגיעה בכף ירך יעקב, מעוגנים גם בנבואה שנסמכה למעשה הברית. ושם נזכר בלשון הטורי של חז"ל שטר חוב למתן הארץ וירושתה. ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם. ראשית יישומה של הנבואה כבר ביעקב. לא היה צריך לחוק לרדת למצרים. והנה יעקב משתחווה כמו עבד, שזכה יעקב בברכת אברהם בשבטו בארץ גלותו הראשונה. אתוני, מה אומר יעקב? אתוני ואת יגיע כפיי, אני כבר הייתי מתענה, כבר היה לי עינויים, ראה אלוקים ויוכח חמש. כבר אצל לבן הוא כבר התחיל בגלות, כי בכל כוחי עבדתי את אביכם ואילו בניו עם בני ישראל העתידים בשבטם במצרים, בארץ גלותו השנייה של יעקב. שתי גלויות ליעקב, גלות אחת בחרן, גלות אחת, חז"ל השתמשו, גלות מכפרת עוון, ומצאו כמה סיבות לקרוא לזה, וגלות שנייה, נכון הוא שהשיעבוד התחיל רק כשיעקב מת, אבל עצם העובדה שהוא יושב לא בארץ אבותיו, זה היה במצרים. ועל זה חז"ל אמרו לפרוע את שטר החוב במילואו, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו. כאן כתוב אתוניים וכאן למען ענותו. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפר, ואמרו את חיים בקדש, ואמרו להם את זה כל בניון. ואגב גררה, גם הסיפה של אותה נבואה שנאמרה לאברהם, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. כשאברהם נבהל, מה יהיה שם, עבדים ויינו אותם 400 שנה, אז אמרו לו, זה לא בימיך. גם יעקב, כל עוד שיעקב היה חי, לא התחיל השיעבוד. אז זאת אומרת, גם זה, ולכן נתקמה ביעקב במילואה, אותו דבר, הוא מת ורק אחר כך נתחיל השיעבוד. וחז"ל דרשו, הנגיעה והפגיעה משמע חיסרון. ויבוא יעקב שלם, אז איפה היה החיסרון? התשובה שחז"ל אמרו בחצי מילה, פגע בדורו של שמד. אוי צא לא אמר. כשאתה עושה סך הכל של ילדי יעקב, אז יעקב היה בסדר. אבל היו ילדים שהתנצרו, היו יהודים שנהרגו. בסך הכל של ההיסטוריה היהודית לא יצאנו כל כך מורווחים. סיפר לי הרב גולדביך שהיה בדרך כלל מתלווה לרב מבריסק בשנות מלחמת העולם השנייה. הוא תיאר את זה בצורה דרמטית, זה כאן גאיה. הם היו הולכים בחוף דוד ילין, הוא תיאר בחשיכה, היה הפעלה ב-42-43. והרב ברביסק שהשאיר שם את אשתו וחלק מהילדים, עוד לא ידעו מה יהיה, הלך מדוכדך מאוד. והוא אמר, מילא נהרגים, אבל יש ילדים שההורים מוסרים אותם לכנסיות, מוסרים אותם להורים נוצריים, מתוך כוונה שינצלו. מה יהיה עליהם? וכך הוא הלך והותר את החשיכה ואת הסבל. ולפני שהגיע הביתה, הוא אמר, ארץ חיים, הוא נזכר, יש פסוק. כתוב בפסוק, כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך השם. זאת אומרת, הוא קיבל עידוד, הרב מבריסק נתן לעצמו עידוד, יש בעיה, הילדים האלה ייעלמו, אבל יש הבטחה, כל רואיהם יכירום. זאת אומרת, הוא חיפש בתנ״ך איזה מקום, הילדים הזה יכירום. וזה כמובן הסיפור המפורסם עם הרב הרצוג, עם השמע ישראל, שאמר שם לראש המנזר. זאת אומרת, הילדים חז"ל כינו את כל אלה פגע בדורו של שמד. הסינים כמה הם? מיליארד כבר? לפי כללי הסטטיסטיקה היה עם ישראל צריך להיות, אנחנו ותיקים מהסינים. מה קרה? כל דור בדור הורידו גזרות, תח, תת. זה דורו של שמד. נגע בכף ירחו, הוא נגע בצאצאים. זאת אומרת, האבדון של כל כך הרבה ילדים במשך ההיסטוריה זה מאותו מאבק שהיה שם בלילה. בסך הכל יעקב ניצח, אבל הוא קיבל את הזבנג. זה דורו של שמד. הוא פירש את דברי הרמב"ן. והעניין, כי המאורר כולו רמז לדורותיו, שיהיה דור מזרעו של יעקב, יתגבר עשיו עליהם, עד שיהיה קרוב לקעקע בית שטן. חס ושלום, סוף של כל העם היהודי. והיה זה, והרמב"ן מגלה מתי זה היה, והיה זה דור אחד בימי חכמי המשנה, בדור של רבי יהודה בן בבא וחבריו, כמו שאמרו, אמר רבי חייא בר אבא, אם יאמר לי אדם תן נפשך על קדושת שמו של הקדוש ברוך הוא, אני נותן. ובלבד שיהרגוני מיד, לא מסוגל לסבול הרבה. אבל בדורו של שמד איני יכול לסבול. כך כתוב במדרש, משלים הרמב"ן, ויש דורות אחרים שעשו עמנו כזה. ויותר מזה, הרמב"ן נאלץ לעזוב את ספרד מכיוון שהוא ניצח בוויכוח. הוא ניצח בוויכוח עם הכמרים, אבל היה איום על חייו. אז הוא יהודי בן 70 התגלגל והגיע לארץ ישראל. ויותר רע מזה, עשו לנו, והכל סבלנו כמו שרמז ויעבור יעקב שלם. דיינו באיזה מקום שהוא, הדברים הללו הצילו אותם. עכשיו קרה פה דבר מעניין. ועל דברי הרמב"ן, מה נאמר אנחנו? זה אחד המקומות אולי הבודדים שהמפרש חרג מהתפקיד האובייקטיבי שלו. הוא עצמו ילד להורים שנשארו, אביו היה יהודי תלמיד חרם, הוא גדל בלטביה, עלה ארצה בתור בחור צעיר, וההורים שלו נשארו בחוץ לארץ וכולם מושמדו. הוא גם כתב את הפירוש לכבודם, אז הוא כתב פה דברים אישיים. על דברי הרמב"ן, מה נאמר אנחנו? שאבותינו ורבים מקרובינו נספו בכל מיני מיתות משונות ואכזריות בידי גרמניה הנאצית ועוזריה בימי השואה שפקדה את עם השם, וראשונים לשמד היו כידוע ילדי ישראל. זה מה שקראו בו כף ירך יעקב. עכשיו יש פה הערה עוד יותר אישית. רואה אני זכות וחובה כאחד להזכיר כאן את מורי ורבי רב חיים לובצקי, רבה האחרון של עיר בלטביה, בעל תוספות חיים על אור החיים וכו' וכו'. מורי ורבי היה חובב ציון מבוהג וחבר במזרחי, והוא שפתח לפני את שערי התלמוד ונשאר לעמוד על משמרתו בימי השואה, ואף הלך כשהוא עטוב בתליתו בראש בני העיר ששרדו אל בור ההריגה, וסיפורים שונים התהלכו על עמידתו הגאה של הרב, על דברי הנחמה שהשמיע באוזני הקורבנות ועל דברי ההתרסה שהתריס כלפי הרוצחים. אנחנו מכירים כמה דוגמאות כאלה, וניתן לקרוא עליו בדברי משה בקרובה יקדש, על קהילות הקודש של לטביה ואסטוניה וכו' וכו'. זאת אומרת שההערה הזאת, חוץ מעניין הצד האישי שלה, נותן הרגשה, אתה קורא פרשת וישלח ואתה יכול לראות איך ההיסטוריה היהודית חוזרת על עצמה עם ההבטחה עד עלות השחר.
תודה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.